שלום וברכה בנות.
שלום הרב.
אנחנו נתחיל רנה, בסדר?
כן, נתחיל, תודה.
בסדר גמור. טוב, האמת, אנחנו בספר יהושע, נכון? ואולי באמת ראוי לחזור, לא רק ראוי, אנחנו רוצים לחזור לשם למקום הזה. אלא שביקשו אולי קצת לעסוק בסוגיה של יום השואה, והתלבטתי, וכשהסתכלתי איפה אנחנו עומדים בנוגע ליהושע, נרגעתי. ותכף תראו, נסביר את דבריי, אנחנו ניכנס עכשיו לתוך עומק הדברים, בעזרת השם. בואו נראה את מקומנו. אני רוצה לחזור ולהזכיר איפה עצרנו ברשותכם. זה היה כבר לפני המון זמן. היינו באמצע סוגיית ערי מקלט, נכון? אנחנו עסקנו בסוגיה הזאת והתבוננו מה הנקודה פה של עיר המקלט. אנחנו פגשנו פה מושגים משונים. בואו ניקח את הדף שראינו, סליחה רגע, כן, כמו שיעלה בסדר, התבוננו פה בדברים שפגשנו, את בזה לא ראינו, דווקא את הרמב״ם התחלנו, שהרמב״ם בא ואמר, קודם כל, שמלך המשיח הוא כתוב בתורה, מי שכופר ב... כן? כל מי שלא מאמין בו, או מי שלא מחכה לביאתו, לא בשאר הנביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו, שהתורה העיד עליו, שנאמר, ושב השם לוקח את שבותך וריחמך, ושב וקיבצך. אם ידך בקצה השמיים, וכולי, והביאך השם, אלו המפורשים בתורה, הם קוראים את כל הדבר שם בידי הנביאים. אז אם כן, בדברים פרגרמת כתוב שיש משיח. אבל מה שעניין אותנו זה פה. אף בערי מקלט, הלכה ב', אף בערי מקלט הוא אומר, אם ירחיב השם לוקח את גבולך ויספת לך עוד שלוש ערים. כלומר, חוץ מששת ערים שיש לנו, יתווספו עוד שלוש ערי מקלט. ומעולם לא היה דבר זה. ולא ציווה הקדוש ברוך הוא לתוהו. אבל בדברי הנביאים אין בצריך ראייה שכל הספרים מלאים בדבר הזה. אם כן, ראינו שיש פה מציאות עתידית שלא התגשמה, לא, מציאות מצווה שעדיין לא התקיימה. ולא יכול להיות שיש מצווה בתורה שלא התקיימה. וממי למה זה אומר? היא תתקיים. וזה, איך זה יכול להיות שיתקיים? רק אם יהיה לנו מדינה ריבונית, יהיה משיח ונחזור למדינה ולא נשאר בגלות עדי עד, וזה דבר פשוט, שאנחנו בימות המשיח נחזור למציאות הזאת. ופה שאלתי שאלה קטנה, ואני חשבתי לתומי, בימות המשיח, הכל יהיה פשוט פנן. מה אומרים לנו? בעזרת השם, יהיו עוד שרים, עוד שלוש שרים מקלט, בשביל רוצחים בשוגג. יהיו רוצחים בשוגג? למה? מה זה הסיפור הזה? למה צריך שרים מקלט? למה זה חלק מתהליך הגאולה? ערי מקלט? מזה צריכים להוכיח שיש גאולה? מערי מקלט אי אפשר להביא משהו אחר? מה? וזה באמת, ויהיה צורך בזה? מה זה הדבר הזה? מה זה המציאות של גאולת דם? שאלנו את עצמנו. ופה כבר נגענו באמירה מאוד מאוד משמעותית. גאולת דם. משהו פה שייך לגאולה. מה? מה שייך לגאולה פה? יש מקום לנקמה בעולם? נקמת דם? מה זה הדבר הזה? ולמדנו פה שתי פסקאות של הראשונים, ראינו את הראש וראינו את ספר החינוך, אני במהירות עובר על הדברים שוב, בסדר? פה ראינו בראש שפגשנו, המשנה אומרת, שני שברים שהזיקו אחד לשני, אז מקזזים, ובנותם משמים חצי נזק. לא משנה כרגע. אומר הראש ככה, ונראה לי דמיירי שמדובר שהתחיל בבת אחת, שפשוט שני שברים רצו וכיסחו אחד לשני. או חבל השני גם בראשון לאחר זמן, יום אחד, השור של ראובן, כיסח את השור של שמעון, אחרי חודש וחצי, קרה מציאות הפוכה, השור של שמעון כיסח את השור של ראובן. אבל אם האחד התחיל, המתחיל משל חצי נזק ושני פטור. אומרו, אבל אם הכלב שלי בלשוננו, נושך את הכלב של השכן, והכלב של השכן חזר וטרף את הכלב שלי, הוא לא חייב לי כלום. למה? הכלב שלי התחיל. וממשיך אותו דבר, אומר הראש, גם בבני אדם. וכן, וכן שני אנשים, מיירי, הדגשתי את זה, מיירי, מדובר שהתחילו כאחת או אחת זמן, אבל מתחיל אחד, השני פטור. אמרנו בשון אחרת, שמה? מה שילדים אומרים, הוא התחיל, זה נכון. זה נכון מבחינה חוקית, הלכתית. האדם שהתחיל, מישהו התחיל להביץ מכות, אינני מצווה לתת את הלחי השנייה, אלא להחזיר לו מכות במקום. להגן על עצמי, לתקוף אותו, כמובן ראינו, זה חייב להיות מידתי, לא יכול להיות שמישהו דחף אותי, כלומר מישהו דחף, ראובן דוחף את שמעון, ואז שמעון דואג שראובן יגיע לבית חולים עם 37 שברים באצבעות ובגולגולת. זה לא מידתי. אבל אם אחד נתן אגרוף, ראובן נתן אגרוף לשמעון, ושמעון החזיר אגרוף, באגרוף שלו הוא גם שבר לו שיניים, גם לנזק של עשרות אלפי שקלים, זה לא משנה. הוא לא חייב שם בגלל שהראשון התחיל. וקיבלת, הכנסת אגרוף, נכון? באגרוף אתה רק שברת לשמעון את האף, והוא שבר לך את השיניים, זה לא משנה. הנזק פה זה 50 אלף שקל, זה בשכה. מותר לי להחזיר את המכות, מה שעשית. זה פשוט. הוא ממשיך יותר מזה. אפילו סתם ככה, וכן אם רואה אדם מסוף הקט חברו, ולא יכול להצילו, אם לא שקט המקף, מי שאין בכל מקט נפש, ולא רק אותו, לפור שם איסורה. אני רואה אחד מקט הזולת. לפני כן הוא אמר, שגם קרוב משפחה יכול להציל, מהסתם יהודי יכול להציל, ודאי. כן? פה לפני כן, וכן הדין, אם אדם רואה שרקין את אביו את בניו, והיכה את המקל, הציל קרובו פטור. ברור. מה, אני צריך עכשיו לשבת ושתוק בגלל שהוא מכה? אסור לך לתערב, מה אתה מתערב? אין דבר כזה. אין דבר כזה. אומר הראש. ממשיכים. הספר החינוך אמר את כל זה איפה? ואולם, המצווה של המתחת, בספר החינוך, זה המצווה אמרנו של הונאת דברים. על האיסור שיש לצער את זולתי אפילו בדיבור. הבאנו כמה דוגמאות לזה. לעשות צחוק עם בן אדם בצורה זו או אחרת, זה איסור תורה שונה דברים. קיצור, אפילו רק בדיבור לעשות ממנו צחוק. אסור לצער את הזולת. הגמרא אומרת, אסור להזכיר לבעל תשובה, איפה היה הפעם, זה עונה הדברים. אסור להגיד למישהו כמו איוב, חבריו של איוב, שאומרים לו, תשמע, חביבי, כנראה אם אתה בא אליך כל זה, אתה לא צדיק, אתה רשע. אסור להגיד את זה, זה מצער. מה, זה מה שצריך להגיד לבן אדם? לא מספיק שהוא סובל, להגיד לו, כנראה זה מגיע לך, תודה רבה מאוד. זה עונה הדברים, אומר ספר החינוך. ואולם, חזרנו את זה, לפי הדומה, אני פה עכשיו מתחיל ספר החינוך, אין במשמע שאם בא ישראל אחד והתחיל והרשיע לצער חברו בדברים הרעים, שלא יענה מה שומע. זה לא. אם בן אדם בא והוא מבזה את חברו, הוא מרשיע, מצער אותו בדברים רעים, מה, צריך לשתוק? שאפשר להיות האדם כאבן שאין לה הופכין. אומרים לך דברים, מה, 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 זהו, אתה מתעלם, מבזים אותך. ועוד, אדם לא יכול להיות כאבן שאין לה הופכין, ושיהיה בשתיקתו כמודע לחירופין. ובאמת לא תצווה התורה להיות האדם כאבן שותק למחרפיו, כמו למברכיו. בן אדם אומר לך, וואי, איזה אדם טוב אתה. אז לא, לא מתרגש. אומר לך, איזה מטומטם אתה. אותו דבר. אני טוב, אני מטומטם, זה הכל אותו דבר. מה, אין מחמאות בעולם? תגידו בנות, כבר אמרתם את זה גם בשיעור, מה, אז אין ערך עליון יותר להתרומם, להתגדל מעל כל זה. אבל מצווה אותנו שנתרחק מהמידה הזאת, ושלא נתחיל להתקוטט ולחרף בני אדם. ובכן, ינצל אדם מכל זה. אם אתה לא הולך מכות, אז גם לא יתחילו איתך מכות. בוא נהיה רציניים. כי מי שלא בא קטטה לא יחרפה בני אדם. זולתי השוטים הגמורים ואין לתת להב לשוטים. זה שמישהו קילל אותך, יכול להיות שאתה עשית לו משהו. זה לא פשוט. אז תנסה להיות אדם פחות מתקוטט, פחות נכנס בבני אדם. ואם אולי ממשיך ספר החינוך, יחיכן ומחלף בבני אדם להשיב על דבריו, ואם באמת מישהו אומר לי דברים ואני צריך ואני לא רוצה להתחיל להיכנס לרמה שלו, ראוי לחכם שישיב לו דרך סלסול ונעימות ולא יכעס הרבה, כי כעס בחיק סתם ינוח. זה נכון, יש מעלה גדולה, הנעלבים אינם עולבים. רק צריך לזכור דבר אחד, זו מעלה. זו מעלה גדולה של צדקות, זו מדרגה מאוד 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 משמעותית של צדיקים ולא של בני אדם רגילים. ואני אומר, קודם כל, כלפי ילדים, צריכים לזכור, אנחנו לא מחנכים להיות צדיקים. תכף נראה מה הבעיה בזה. מה ההוכחה של ספר החינוך שמותר להחזיר? ויש לנו ללמוד דבר זה, שמותר לנו את כסיר לפי הדומה, מותר לאדם לענות, אפילו שהוא כסיר, מותר לי לענות אליו. למה? אשר התירה התורה הבא במחתרת, להקדים להרגו. וואי, מה התורה הקדושה אומרת? יש מצב כזה שמישהו בא לפגוע בך. לא, סליחה, לא לפגוע, לגנוב. הוא בא לגנוב ממך. מה יכול להגיד? שיגנוב ויהיה כפרת הבנות. לא נכון. אין ספק שלא נתחייב האדם לסבול נזקים ביד חברו. אני לא צריך לסבול נזקים. ואז מה יקרה? אז חזר אמרו, הוא בא לגנוב, אני יוצא אליו עם מקל. מה אתה, יוצא עם מקל? הרי הוא יודע שאתה תבוא עם מקל. אז מה הוא בא? הוא בא עם אקדח. אם אתה רוצה לשרוד, תהרוג אותו. על זה נאמר, הבא להורגך, השכם להורגו. אדם נכנס אליך הביתה בלילה, לפי ההלכה אני מדבר. יש בזה היום חוק דרומי שקצת דומה לזה. אני לא מדבר עכשיו על דברים מעשיים, כן? אבל התורה הקדושה אומרת, בא לך גנב בלילה, אתה רשאי להרוג אותו. אל תשאל אותו, אתה רוצה לגנוב כסף או לא. הוא לא ישמח לפגוש אותך בלילה, והוא בא מוכן לכך. הוא, יש עליו נשק חם, נשק קר, הוא מוכן להרוג אותך. אז אם כן, הבא להורגך, השכם להורגו. כמו שמצב, בחייך לנו, מה התורה יכולה להגיד במקום זה? שהתורה תגיד לך, חמודי, תעשה את עצמך ישן, שיקח 5,000 שקל, יגנוב את כל המזומנים שיש, כפרת עוונות, בשביל זה תרוג אותו? הרי אם הוא ייפול מהגג, הגנב הזה, יהיה מצווה לציל את חייו בשבת, חלל שבת לציל את חייו? כן. אז מה אתה הורג אותו עכשיו? אם האדם הזה, אחרי שבועיים, יהיה חולה, והוא יצטרך לעבור ניתוח שיעלה 500 אלף שקל, מה, לא יהיה מצווה צדקה לגייס את הכסף עבורו? אז מה אם הוא גנב? אז למה עכשיו אתה הורג אותו? בגלל שהוא עומד להרוג אותי, ומותר לי. ולא, התורה לא אומרת, תוותר על הכסף שלך. ואם התורה לא אומרת, תוותר על הכסף, היא אומרת, תלחם על הכסף. ואם תלחם על הכסף, הוא גם ילחם. הוא ילחם, תהרוג אותו קודם. תהרוג אותו קודם. גנב מסתובב אצלך בבית בלילה, התורה אומרת, הוא לא בא בידיים ריקות. הוא מוכן להרוג, לכן הוא גם מוכן שירגו אותו. זאת אומרת, אנחנו מוכנים, התורה הקדושה מוכנה שירגו אותו. טוב, תוותר. לא. האדם אינו חייב לוותר על רכושו, ולא על שמו הטוב, ולא על מכות שנותנים לו. כל המחנה הזה, כל המבט הזה בא ואומר שהאדם יש בו רגש טבעי נכון. והילדים יודעים את זה. והם מתקוממים נגד דברים כאלו. כשפוגעים בהם, הם מגיבים בצורה טבעית נכונה. כמובן, חייבים להיזהר, כמו כל דבר, שזה יהיה מידתי. לא יכול להיות שילד אחד אמר מילה, והשני פירק אותו לחתיכות, והוא טיפול נמרץ שבועיים. זה לא יעלה לדעת. אבל העובדה שאחד את המכות והשני יחזיר לו, זה בסדר, מותר להתעלם. אנחנו לא צריכים להסתכל על כל דבר. אם נתערב על כל דבר, אנחנו נאבד פה משהו. אנחנו אומרים את זה, מה? אז מה אנחנו נגיד, מה המורה יגיד? טוב, לא צריך עכשיו להתעסק עם מורים, גם במילא אין בית ספר, אז זה לא משנה. אולי דווקא יותר טוב בזמן הזה לדבר על זה. ותלמת, אתה לא צריך להתערב בכל מה שקורה. המציאות מתקנת את עצמה בצורה טבעית. זה בסדר, תן אמון בילד הזה. טוב, ממשיך לך ספר החינוך, אולם יש קאט מבני אדם שהולך לסדרם כל כך, שרצו לכאן להכניס את עצמם בהורה הזו, ולשיב חורפיהם דבר. יש צדיקים, ונקבר להם הכעס, ופשטו בניין יותר מדי. הם מאוד, הם מבינים שהם יתחילו להגיב, וואי, זה יגרר, הם לא ישלטו בעצמם. ולהם אמרו זכרון לברכה, הנלווים אינם מלווים. שומעים חפתם ונשבים, היום כתוב אומר, ואוהב בקצה השם שגבורתו, זו מדרגה נפלאה, שאדם מגיע למצב כזה, של אוהביו, בקצה את השמש בגבורתו. למה אני מביא את כל זה? נדמה לי, שהתורה אומרת משהו פה. ודאי, אם אנחנו יכולים להתרומם על זה, אנחנו נתרומם. אבל לדעת שיש פה משהו מאוד מאוד משמעותי, איזה מציאות שהאדם הוא בנוי, וזה טוב, וזה אמיתי לו איך שהוא בנוי. ולכן המציאות הזאת יש בה עוצמה שאם פגעו בי, אני נפגעתי. אם הביצו לי, אני נפגע. אני רשאי להחזיר, להחזיק את זה בבטן, ושזה יאכל אותי מבפנים, רק כלפי חוץ להיות מנומס, שלום, שלום, כן, 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 כן. ולשנוא את אחיך בלבביך? חס וחלילה. הוא נתן מכה, החזרתי מכה, עכשיו פיטים, חוזים, אפשר לצאת בילדים. מאוד מאוד טבעי ובריא. הלכו מכות, אחרי 10 דקות עם חברים. נתת לי, החזרתי לך, בסדר גמור. לפעמים זה ייקח יום. אבל עם חברים, דווקא בגלל זה. אבל הנקודה המרכזית, אנחנו לא מתעלמים מהמציאות הזאת. יש לאדם כוחות נפש, ואם אנחנו נחנוק אותם, האדם הזה לא יעמוד בטוב. לא יכול להיות שאדם יצטרך לסבול חרפות, מכות וכדומה, או גניבת רכוש. על גבי כל זה, הריגת קרוב משפחה. המציאות הזאת היא מציאות שיש בה גאולה. פלוני הרג את אחיו של אלמוני, אז יש פה גאולה. הגאולה היא מורכבת. הוא צריך בשוגג, הוא לא התכוון. נכון, יש פה משהו לא פשוט כל כך. הוא יצטרך לגלות ולהיות בעיר מקלט עד שיחפר על מה שהוא עשה. הוא עשה משהו נורא. ודאי לא מדובר על שוגג גמור, דיברנו על זה. אם זה שוגג שהוא קרוב לאונס, דבר חריג שאי אפשר בכלל לצפות אותו, אז הוא לא עשה את זה, כן? הוא לא אחראי לזה, זה דבר שקורה פעם ב-20 מיליון. אז לא ציפיתי את זה. אבל אם אדם מבין שכשהוא נוהג והוא לא מספיק זהיר, הוא נוהג בצורה לא זהירה, זה יכול להיגמר רע. זה חייב כפרה. אם הוא חצה להרג מישהו, הוא חייב כפרה. והכפרה הזאת בעיר מקלט. והארץ זוקקת את זה. זוקקת את כוחות החיים הללו, לא להשקיט אותם, לא להשתיק אותם, ודאי, התורה הקדושה מוצאת איזון, מאוד מאוד מעניין. כי חם לבבו כתוב, הגואל אדם חם לבבו, ובצדק, כשהוא הרג את האח שלו, והוא רץ אחריו, והוא ייכנס לי המקלט, ושם יתכפר, והוא צריך להיות שם כל ימי היות הכהן הגדול שם, שם הוא יצטרך להיות. ושם הוא ימצא את כפרתו. אומרת הגמרא, מה יקרה כשנפטר הרוצח בשוגג? הרי הוא נקבר בעיר המקלט עד שכהן הגדול ימות, ואז יעבירו את קברו לקברי אבותיו. מה יקרה לו אם יוציאו אותו? לא יארגו את ההרוג. מה יעשה גואל אדם? לא, לא, לא. אתה צריך לבוא כפרה. העיר מקלט זה כפרה, והגואל אדם שעומד בחוץ, הוא שם כדי לתקן את הדבר הזה. זה הגאולה. אולי אפילו לא שיהרוג אותו, שיגרום לו כפרה. אבל הנקודה, גאולת דם. עד כאן בסדר, בנות? עד כאן אנחנו בסדר? יש שאלות?
הכל מצוין,
הרב,
תודה.
מצוין. אז אני עכשיו אמשיך לשלב הבא. אז אם ככה, כשהתורה אומרת לנו לבנות ערי מקלט בארץ ישראל, אנחנו מבינים שיש פה בארץ ישראל איזה משהו שהאדמה הזאת זוקקת. את המקום הזה, את התהרה הזאת. יש תחושות, תכונות, יש התמודדויות. דיברנו על זה, למשל, קל וחומר, אחרי מציאות של חלוקת הארץ. כמה עלולה הקנאה להתרומם, להתפתח. עד עכשיו, יכולתי לשבת בכל מקום, יכולתי לגור בכל מקום. פתאום מצמצמים אותי למקום אחד, לשבט אחד. רציתי דווקא את הגולן. אני כל כך שייך לגולן, באישיות שלי, באופי שלי. מה זה פה? למה הוציאו אותי? למה אני נמצא במקום אחר? אני שייך לגולן. אבל נפלה חלקי דווקא בנחלת דן. בגוש דן, זה לא בשבילי. ויש קנאה. ואחד התיקונים של הקנאה הזאת, זה בעצם התיקון של ערי מקלט. של לבנות את המקום הנכון, לבנות את האפשרות הנכונה של של האומה. שיש סדר לאומה פה. ויש מה שמתקן גם את הקנאה הזאת, את המקומות של קנאה. טוב, אני מתוך זה רוצה להמשיך הלאה, אכן לשלב הבא שלנו. בואו תראו. חזל מלמדים, הנביא מלמד אותנו, תראו פה, דברי ישעיהו. מי זה בא מאדום? חמוץ בגדים מבוצרה. זה הדוב בלבושו. צועה ברוב כוחו. אני מדבר בצדקה רב להושיע. מישהו בא מאדום? כביכול נביא רואה את השכינה. מאדום? חמוץ בגדים מבוצרה? הדוב בלבושו? צועה ברוב כוחו? יש פה גדלות? מדוע אדום לבושך? למה בגדי השכינה אדומים ובגדיך כדורך בגת? למה נראה שהבגדים של הקדוש ברוך הוא כביכול הם בגדים אדומים מיין? כמו אדם שהוא דרך דגת והענבים השפריצו עליו. פורה דרכתי לבדי וממני שיתי. ודרכם באפי ומסי בחמתי, ויאז נצחם על בגדיי, וכל מלבושי הגלתי. כי אום נקם בליבי ושנת גאולי בא, ואביט ואין עוזר, ושתומם ואין סומך, ותושה לי זרועי, וחמתי ישמחתני. ואבוס עמים באפי, ושקרם בחמתי, ואוריד לארץ נצחם. אומרת הנבואה, אומר ישעיהו, לעתיד לבוא, השכינה תתגלה מאדום. מאדום? למה מאדום? למה השכינה תתגלה עם בגדים אדומים, מגואלים בדם? כן, פורה דרכתי לבדי, דרך בגת, ומעמים אין אישיתי, ודרכם באפי ממסה בחמתי, ויאז נצחם על בגדיי. אומר הקדוש ברוך הוא כביכול, כן, אף אחד לא בא לנקום את נקמת עמו ישראל. רק הקדוש ברוך הוא. וכל מלבושי הגלתי, ויאז נצחם על בגדיי. כי יום נקם בליבי ושנת גאולי בא. הגיע שנת גאולה ויש בו יום נקם. ואביט ואין עוזר. ושתומם ואין סומך. ותושה לי זרועי וחמתי שמחתני. ואבו סמים באפי, ואשקרם בחמתי, ואוריד לארץ נצחם. השכינה, האומה הישראלית, אין אף אחד איתנו. חזה השם מזכיר, תילות השם כל כל אשר גמלנו השם, ורב טוב לבית ישראל, אשר גמלם כרחמיו וכרוב חסדיו. ויאמר, אך מי הם? הבנים לא ישקרו, ואין להם לא מושיע. בכל צרתם לא צר. כל צרתנו זה צרת המקום. מלך פניו הושיעם. באהבתו וחמלתו הוא גאלם. ונתלם ונסם כל ימי עולם. יש בו פרק שמדבר על נקמה. יש בו פרק שמדבר בדיוק על גאולה. כל מבושי מגואלים בדם. הגאלתי? או מגואלים בדם, בגאולה? כי יום נקם בבי ושנת גאולי בה. יש פה גאולה. למה? כן. הנקמה הזאת, שהקדוש ברוך עתיד לנקום מאדום. הנביא רואה אותו מגיע מאדום חמוץ בגדים. למה? בגלל שאף אחד אחר לא ינקום את נקמה. זה נכון שיש נקמה? בוודאי שכן. מה, אנחנו נותנים את הלחי השנייה? יש פה מציאות שדורשת המון 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 מהשכינה. ושאף אחד אחר לא אכפת מהעמדה של האומה הישראלית. ועכשיו הגמרא אומרת לנו משהו מאוד מופלא. אני אדלג על יואב. אמר יש לקיש, שלוש טעויות עתיד שרו של רומי לטעות. הנה, הפסוקים האלו, מי זה בא מאדום חוץ מבצרה? שלוש טעויות השר של רומי יטעה. מי זה בא מאדום, חמוד רם יצא, טועה שאינה כל דבר לבצר, בצר במדבר, לא בוצרה, והוא גולה לבוצרה. מה זאת אומרת? טועה שאינה כל דבר שוגג, והוא מייזי דייה. טועה שאינה כל דבר לדם והוא מלאך הוא. אומרים חזל, המלאך של רומי, המלאך של האומה הנוראה הזאת, שרודפת אותנו, רדפה אותנו, ירוץ לעיר מקלט רעיונית, לבוצרה. אבל יש דברים שהוא לא מבין. קודם כל, יש נפקמינו בין בצר לבוצרה? כן, שני מקומות שונים. יש חשיבות לדקדוק בהלכות פשוטות, כי ידוע, הנצרות ויתרה על ההלכות. אז מה לא חשוב מה אתה עושה? הדקדוקים לא חשובים, הדקדוקים חשובים מאוד. הם רצו לבוצרה ולא לבצר. אבל הוא עוד לא מבין שנה קולט אלה שוגג, והוא מזיד היה. הם לא היו שוגגים. וזה מלאך, זה אומה שלמה, זה לא אדם אחד. ואנחנו עומדים מול המציאות הזאת, מבינים, מנסים להבין את תפקיד עיר המקלט. יש פה תפקיד גדול. רומי ינסה לקחת את זה מאיתנו. ינסו להיכנס לתוך המקלט ולהיגאל. זה לא גאולתם. ויאמר אח עמי הימה, בנים לא ישקרו. ואין להם מושיע, בכל צרתם לא צר. השכינה צר. בכל צרותינו. מלאך פניו ושיים באהבתו ובחמלתו, הוא גאלם, אלת להם עשם קוראים מעולם. אבל תלוי במשהו. ופה אני רוצה לגלול עוד מבט שרב קוק מביא אותנו, ואני חושב שזה תלוי בנקודה הזאת. כלומר, היכולת שלנו לדעת שיש בנו כוחות שנפגעו, פגעו בנו בשואה, פגעו בנפש, ברוח, בכל, רמסו אותנו. אז זהו, אפשר להתעלם מזה? השכינה תתעלם מהדבר הזה? בכלל לא. אוי ובוי אם נתעלם מזה. בגלל שיש פה גאולה שצריכים להביא אותו. ופה אני רוצה להיכנס איתכם לפסקה בדברי הרב בורות הקודש. שהרב קוק פה סוקר את כל המהלך של האנושות, ארבעת הכיוונים הרוחניים באנושות, עד שמגיעים לעם ישראל. ומה, איך הם עומדים בפני הרשע. הפסקה נקראת שאיפות יאוש והצלה. אורות הקודש חלק ב', ארבע שאיפות, סליחה, עומדות ברוח האדם, נשפט מרוח העולם במחלקותיו. יש פה ארבע גישות. האחת, שאיפת הרע הגמורה, חפץ השלטתו בכל ערכי החיים והעולם. הרצון להשליט את הרוע, שהרע ישלוט. מזה יצאה תקופה הלילית, והיא פועלת בו גם עד כה בכל ענפיה, שבהם הם סורי הגפן הנוכריה. בכל רשעה, מחלה, סכלות וחורבן. בין הגילויים בניבולם, ובין המחוסים במטה יופי החיצוני, כבוד מדומה ומשטר, ממשלת תבל. יש שאיפה אחת, שזה הרע. הרוע, הרוע בשורש, שמנסה להשתלט על העולם, על הכל. זה התקופה הלידית, אומר הרב, שהכל משועבד, אין חופש. מה שהיה הוא שיהיה. נכון, לגבי פרעו, שהוא פרעו, יישאר פרעו לעולם. נכון, המשועבדים תמיד ישו משועבדים, אבל זה הרבה יותר עמוק מזה. הרע השתלט על העולם. וזה מופיע במחלה, בשכלות, בחובן, בכל, כמו שרב אומר. לפעמים בצורה גלויה, לפעמים רואים את זה, לפעמים לא כל כך. השאיפה השנייה, היא הכרת הרע ברשותו. השאיפה, גישה השנייה, הרצון השני שיש, להכיר שיש רוע בעולם. ומתוך כך, הכרזת הייאוש המוחלט של כל היש. אין סיכוי לתקן את הרוע. יש רע, העולם הזה מלא ברוע, וממילא אנחנו מיואשים. בעלי השאיפה השנייה הם מיואשים ומכריזים ייאוש. ושאיפת הצלה בכיליון מוחלט. מתי נבצל מזה? כשאנחנו נמות. וכונניות חיים, מטרה זו, מכוננים את כל החיים בכיליון מוחלט. נחזור לפרט את הדברים. השאיפה השלישית היא ייאוש למחצה. זה כבר לא כל כך נורא. להתייאש מהרשעה עצמה, מהרע ושליטתו בעצמו. כלומר, אני לא אומר שהכל רע, וממילא אין תקווה לעולם, אבל יש רוע בעולם. ואנחנו מתייאשים מהשליטה של הרע בעצמו. הוא אומר למסור בידו את החומר ואת העולם החברותי. זה החומריות. הנגרר הרבה אחרי מראה עיניים. ולהציל מתוך ייאוש את הפנימיות של החיים. זה הצד הטוב שלהם. בואו, אומרת השיטה השלישית, נציל את הטוב, את האמונה בעולם, את החסד שיש בעולם, את זה נציל, את החומר שיקח. אין סיכוי להציל את החומר. אבל את הפנימיות של החיים, הצד הטוב שלהם, אותו נציל. השאיפה הרביעית, אומר הרב, היא העומד להציל את הכל. לא נוותר כלום, מבלי להשאיר גם צרור, לחשוב מחשבות לבד יידח מנו נידח, להציל את הגוף כמו את הנשמה, את חיצוניות ההוויה כמו פנימיותה, את הרע בעצמו כמו את הטוב, ולא עוד להפוך את הרע לטוב גמור, להעלות את העולם ומילואו בכל צדדה ותכסיסה, ואת העולם היחידי בכל ערכיו החומריים, ואת העולם החברותי בכל סדריו, להעמיד הכל על בסיס הטוב. לעשות מהפכה ולהבין שכל מה שיש בעולם טוב, אפשר להפוך אותו טוב. אומר רב, זאת שאיפת ישראל מבוטאת במכי תורה, ביסוד אמונה. בהליכות החיים שלנו, בכל מלחמותיו, יש מלחמות, והטוב עומד ביסוד המלחמות, המעשיים, הרוחניים, יש מלחמות רוחניות, בכל תקוותיו, לרבה המסר שלום אין קצר, כיסא דוד במלכתו, להכין את הסדה משפט וצדקה, בדברי ישעיהו פרק י', קנאה את השם זאת עשה זאת, וקנאה את השם, קנאה? וקנאה את השם היא הרוח החיה בגבורת ישראל, הקנאה את השם? הקנאה לאמת הזאת? שאניח לרישה האנושית, לא לרישה העולמית, אפילו כלונימה, לא נוותר לה. מה? להגיד, זה המצב. יש רשות בעולם, יש נאציזם, יש שנאה, יש אנטישמיות שיהיה. העיקר במדינה לא יהיה. לא. אנחנו לא נוותר להם. ואליל כלי יחלוף, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. ישמחו השם את הגלארץ, ואומרו, גרים השם הלך. ועכשיו הרב מפרט את כל הדברים. מובן הדבר. שבין היום שגם הוא של בודיסמוס, הבודיזם. השיטה השנייה זה בודיזם. שמה? שהם טוענים שמה הנקודה הטובה להיות בנרוונה. להתנתק מן העולם. להתנתק מכל, להתכנס פנימה, והעולם הוא נורא האדם בפנימיותו עד אבדון החיים, ההתאבדות, לצם לגיטימי. אבדון החיים ברעיון, ודאי, העולם הזה לא שווה כלום. זה הייאוש הגמור, הם התייאשו מן העולם. ובין יש לו מחצה של הנוצריות. הנוצרות, מה הם אומרת? תנו, לאלוהים אשר אלוהים, ולאפיפיור אשר אפיפיור. סליחה, למלך, אשר למלך, לקיסר. תנו לקיסר של הקיסר. העולם הזה תן לקיסרים לנהל אותו, והם יבנו ממלכה של אמונה. זה לא משנה. גם הם משמשים בזה איזה אופן את הרשעה העולמית. ברצותה, כל פעם ממשיך עליה כל אשר תוכל. לפחות להודות במשיותה וניצחונה. כשהיא לעצמה. כשאתה בא ואת אומר, העולם הזה נשלט על ידי רוע, על ידי רשעות, על ידי כל מיני כוחות. אנחנו נצל את העולם, את כל העולם האנושי. יש פה בעולם הזה, לא הבודיסמוס, לא הבודיזם, שמתייאשת לגמרי, נירוונה, להתנתק, לא, אבל בואו נבנה עולם שיש בו טוב, והרשעות יישאר שם. וכשאתה אומר שהרשעות יישאר שם, אתה נותן לה לגיטימציה, וממילא היא מתבצרת. ובא אור ישראל להסיר את כל החושך, להביא מן הארץ, כל ענן מגדיר להסיר פני הלוט על העמים, כל העמים, במסיכה נסוכה על גולויים. אנחנו לא נוותר על כלום. אנחנו לא נוותר על שום תכונה, תכונת נפש, על שום כוח, על שום כוח לאומי ועל שום כוח פרטי. הכל הולך לגאל אצלנו. גאולה. הקנאה, הנקמה, הכל קיים והוא לגיטימי. כשנותן לו את המקום שלו, כשנותן לו את התפקיד שלו, אם אני חונק אותו, לא בסדר. אדם שחונק כוחות נפש, הם התפוצצו לו אחר כך. אדם צריך ללמוד לבנות את הטוב שבקרבו, עד שלאט לאט הרוע מתקטן, 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 ועוד מעט, תסתכל במקום בעינינו. אבל זה לא שאני כובש אותו ולא נותן לו, קולה אותו בפנים, הוא התפוצץ לי. זה בעצם מה שקורה עם גואל אדם. כי יחם לבבו, יש פה נקודה אמיתית, התורה מכוונת את זה בצורה מדויקת. יש פה נקודה אמיתית. מישהו הרביץ לי, יש פה נקודה אמיתית. אני לא יכול להתעלם, אני לא צריך להתעלם מזה. צריך לבנות משהו חדש. אני צריך לבנות את העולם בצורה נכונה. את העולם הנפשי שלי. המציאות, להבין, אל נקמות השם, אל נקמות הופיע, זה אמיתי. זה לא כישלון חינוכי. ודאי, נקמת השם. ודאי, נקמה עמוקה שלנו. זה אנחנו. כי בכל צרתם לא צר. זה צר השכינה. כשנבין את זה, אנחנו נהיה במקום אחר. אנחנו נוכל לבנות דברים בצורה יותר שלמה. כשאנחנו נעשה את רצונו יתברך, זה מציאות אחרת לגמרי. נלחם על שמו של הקדוש ברוך הוא. עולם חדש. אם אני חוזר, אם כן, לעמדה הזאת שלנו, העמדה ביחס לגאולת דם, יחס לגאולה עתידית, כן, כמות המשיח יצטרפו עוד הרי מקלט, הכוחות האלו לא ייעלמו, ימצאו להם את המקום הנכון, את הכפרה הנכונה, הגאולה יש בה צורך, ולנקמה הזאת, לא נקמה, לא נכנסנו לברר את גדרי הנקמה, מה מותר ומה אסור, ויש נקמה שהיא אסורה, לא תיקום, לא תיטור. בנושא גאול אדם זה לא קיים, מותר. יש דברים אחרים שבהם לא, ולא נכנס לזה כרגע, לבאר את הדבר הזה. אבל במציאות הבסיסית הזאת, שאנחנו פוגשים את כל כוחות החיים שלנו, אנחנו פוגשים, מנסים לבנות את הארץ, את המדינה, את כל העוצמות של החיים, אנחנו לא מתעלמים מהדברים הללו. משהו קרה בנו, אנחנו צריכים להיות מודעים לזה. מה נבנה? היו דברים מופלאים שבנינו בעקבות זאת בעצמנו. מסיעות נפש אחד לשני בצורה שלא תאמן. בצורה שלא תאמן. זהירות ועדינות. אחד מהשני בצורה שלא תאמן. אז זה אפשר לבנות מדינה אחר כך. אבל את הרשות שלהם, אנחנו לא באים אחרי זה לנקות. כן, כן, למדנו להיות צדיקים. זה לא החשבון שלהם, לא האחריות שלכם. הנאצים למדנו להיות צדיקים. ויותר מכך, אנחנו שונאים אתכם על זה. על כל מה שעשיתם לנו, בהחלט. על כל השלילה שבניתם, בכל צרתם לא צר. מה שעשיתם לשכינה, מה שמחקתם את הנוכחות אלוקית מן העולם. אנחנו לא מתעלמים משום כוח בנפש אדם. זה מה שראינו פה בדברי הרב, בארבעת השאיפות. אנחנו לא אלילים, אנחנו לא בודיזם ולא נצרות. אנחנו רוצים לגאול את כל כוחות החיים של האדם, ולכן לחנוק כוח רק יפיל אותו, רק ינמיך אותו, רק יוריד אותו למטה, למטה, למטה. ואת זה אנחנו לא רוצים שיהיה. אנחנו יודעים לתת לכל זה את המקום, כדי שאנחנו נוכל לבנות עולם מלא, עולם שמקיף את כל כוחות החיים שבקרבנו. שאלות, בנות יקרות. דממה.
רב?
כן.
יש לזה יחס, כאילו השלכה, כאדם פרטי גם, כאילו לסנוע ולמקום, כאילו מה המקום של כן של פרטי?
שאלה נפלאה. שאלה נפלאה. לא לסנוע, אבל זה בעצם מה שראינו בדברי ספר החינוך, שאם אדם פגע בי בצורה מתונה ונכונה, רשאי לפגוע בו חזרה. מה זה מתונה? אני לא עושה את עצמי מנומס. הוא היכה אותי, אני הכיתי אותו חזרה, בצורה מאוד מאוד חזקה. אבל זה שמותר לקוט אותו, או בזה שהוא קילל, קיללתי חזרה, זה הבסיס למה שאמרנו. כן, יש בי כוח שנפגע. אם התרוממתי ולא נפגעתי, תפדל. אבל אם לא התרוממתי ונפגעתי, אני רשאי להחזיר את זה החוצה, במקום, ואני לא חייב לשלם שום תשלום מה שעשיתי. נכון? זה המקום הפרטי שלי בדבר הזה. זה המקום שבו הכוחות הנפש שלי מוצאים את מקומם. בן אדם העליב אותי, מותר לי להעליב חזרה. האם זה דבר הכי טוב? לא. אבל אמרתי, קודם כל, לגבי ילדים, צריך לדעת מה עיקר הדין. גם לגבי מבוגרים. אני צריך להיות חסיד, אני צריך לבנות את החסידות. אני לא אגיע לזה ברגע אחד. כן, פגעו בי, אני שונא אותו, וזה מה שתורה אוסרת. לא תשנא את אחיך בלבביך. עדיף, תגיד לו. אתה ביזיונר, אתה ביזית אותי, אתה לא בסדר. או יותר גרוע מזה, נגיד. אל תשא אותו בלבב. אני צדיק, זה הנצרות. צדיק, נותן את הלכי השנייה. אני צדיק, יגידו הנוצרים. ואחר כך יטביעו, עזבו אותנו, יטביעו את אירופה במשך 1,500 שנה בדם. כמה הנוצרים רצחו נוצרים. למה? על לא דבר, בגלל שהם חנקו את כוחות החיים שלהם, ושהם לא האמינו במציאות, הם לא האמינו באמת בכוחם. וכיוון שהם חנקו את זה, הם התייאשו מהרע, אז כל אחד מוכן להרוג את הרע של השני. אירופה הטביעה את עצמה בדם בלי קץ ובלי גבול. 100 מיליון אנשים הם הרגו רק בשתי מלחמות העולם, חוץ לשישה שאנחנו בתוכם. 100 מיליון במלחמות שלהם, זה אירופה, רק בשתי המלחמות העולם. והיו עוד מלחמות רבות בהיסטוריה. זו שיטה שהיא גורמת ל- 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 להתפרץ בצורה נוראה. אז לא להיות מופתעים, לא להיות מופתעים. כן, יש משמעות לתת לחי שנייה. אם אתה לא במקום הנכון, אם אתה לא בנית את זה בצורה נכונה, אז אתה בבעיה. אתה בבעיה גדולה. זה יתפרץ לך. לכן התורה אומרת, תן לזה מקום, אל תחנוק את זה. ועל ידי זה נגיע למצב שבו אתה יכול להתרומם מעל זה. אבל אם חנקת את זה, אתה כבר נמצא עם איזה בעיה בתוך הבטן שלך, אתה לא יכול להשתלט עליו, עליה, סליחה. ואתה עם כוח כזה שהוא מתפרץ לך. וכשהוא מתפרץ, וואי וואי וואי, זה נורא ויום. לכן, לשאלה ששאלת, יש מקום, מה שפתחנו זה המקום שראיתי לגבי הכוחות הנפש הללו אצל היחיד. ודאי, אנחנו כולנו יודעים להתרומם, ורוצים להתרומם. ויש מקומות שבהם אנחנו מתרוממים, שבאמת זה לא אכפת לנו. מה, טיפש, הוא קילל אותי, הוא טיפש, מה יש? לא מתרגש מזה. אז אני לא נפגע. נפגעתי, אני צריך לעשות תיקון. ויכול להיות שאני אפגע חזרה? אולי לא, אבל אסור לי להחזיק את זה, לא תשנא אחיך בלבביך. זו הבעיה. שאם אתה מחזיק את זה בלב, זה מתפוצץ. תגיד לו, מה אתה חושב עליו? אתה לא בסדר. אתה לא בסדר, אחי. אתה פגעת בי, אתה היקט אותי. או, יותר מזמן. בסדר שלבת.
כן, תודה רבה.
עוד שאלות, בנות? טוב. אז אנחנו בנקודה הזאת. נעצור, ואנחנו בזאת השם נמשיך בספר יהושע, לא יודע איך נעשה סיום במתכונת הנוכחית, אבל בזאת השם אנחנו אוטוטוט זוכים לסיים את הספר, זה דבר נפלא, ונראה לאן אנחנו, איך מתקדמים לכיוון הסיום הזה בזאת השם בשבועות הבאים עלינו והכל יסוד לטובה. טוב, בקעת השם עליכם בנות.
תודה רבה הרב.
בשמחה רבה מאוד לכולם, שיהיה לנו יום של העמקה, עוצמה ותיקון גדול לנו ולכל העולם כולו. להתראות.